איתכם, אני שער השושן, איתי נמצא.
אהוד קיינן.
שלום, אתה במול של קוסטל לקראת הלילה. טוב, אכן מאוחר היום.
קוניאק.
קוניאק, כן. קוניאק מיץ פטל. המשקה הרשמי של הבלו בטרי. והפעם בתוכנית אנחנו מדברים על פרסום סמוי בפייסבוק, שהייתה פה פרשה מאוד מעניינת.
פריצה להלו קיטי.
הלו קיטי, שאגב זה לא חתול אלא בן אדם או משהו, נכון? וארדואינו, מה זה, מה עושים זה, ומה זה הדבר המנצנץ הזה פה מאחוריי לכל צופי היוטיוב? בואו נתחיל לו בטרי. לו בטרי, בלי סוללה. הלו קיטי נפרצה?
כן.
אז היא בעצם פרוצה?
וואו, זה היה שווה את הוידאו בשביל הבדיחה הזאת.
בהחלט.
בשתי כן. זוויות.
מה קרה? אני שמעתי על זה משהו.
נפרץ, לא נפרץ, אוקיי. חברת הבטחה גילתה שבאתר הרשמי של הלו קיטי, בכל מיני גרסאות באנגלית ובכל מיני גרסאות של אסיה, פרטים היו חשופים. היה ניתן לגשת לדאטאבייס ולמשוך ממנו פרטים על שמות, סיסמאות מוצפנות אבל מוצפנות חלש, תאריכי לידה, כתובות
של מייל. של משתמשים של האתר?
של משתמשים של האתר, והיה שם באחד הדיווחים היה כתוב שגם היה את שאלת תזכורת לסיסמה ואת התשובה לשאלת תזכורת לסיסמה.
קצת בעייתי, יותר מדי עם אינפורמציה פתוחה שם.
כן, כן. עכשיו תמיד אני רוצה רגע לצאת מהסיפור של הלו קיטי, שאגב יש שם חנות, מסתבר, זה לא סתם אתר שאתה נרשם עליו, אתה יכול לקנות כוסות ומחממי כוסות, אתה יכול לקנות לוח שנה, שדכן ומחשבון ועיפרון של הלו קיטי, אני יודע שתמיד רצית.
אני תמיד רציתי. אבל זה בעצם אתה שם גם פרטי אשראי, זה גם היה במידע הזה?
במידע לא דלף פרטי אשראי, אבל בוא נגיד שעם קצת מאמץ ופיענוח הסיסמאות או שימוש בשמות וזה, יכולת להיכנס לאתר, ושם אם שמרת את האשראי שלך לרכישות עתידיות, אז יכולת לרכוש בשם מישהו או על חשבונו את הלו קיטי.
לא, כל דבר אתה יכול לקחת את האינפורמציה.
כן, אבל האתר, בדרך כלל כשאתרי קניות שם לא... נרשמתי לאתר לצורך התחקירים, עם המייל שלו בטרי, לא רשמתי את האשראי, אבל בחלק מהאתרים, הרי הוא, גם כשהוא שומר את האשראי, הוא רק מראה לך את הארבע ספרות האחרונות, הוא אומר, האם להשתמש בכרטיס הזה, ואז אתה יכול בעצם, אם פרץ לך נגיד חשבון לאמזון, אני יכול לקנות רק באמזון. ואז גם יש, אתה יודע, אפשר למצוא לאן זה נשלח וכו', אבל לא משנה. אם אני יוצא רגע מהסיפור הזה, אנחנו כל הזמן שומעים, האתר הזה נפרץ, או באתר הזה התגלתה פרצה, או באתר הזה דלפו פרטים, אז יש לי כמה דברים להגיד על זה. קודם כל, ברגע שדולפים כרטיסי אשראי, הם לא שווים כלום.
כן.
כי חברות האשראי, ברגע שזה מתפרסם וזה דולף ומנפנפים בזה, חברות האשראי באותו רגע מבטלות את כל הכרטיסים ומנפיקות. אם הן חברות אשראי טובות.
כזה חד משמעי, כאילו ברגע שזה מתפרסם,
לא, לא ברגע שזה מתפרסם, אבל כשהיו מקרים בארץ שהתפרסמו רשימות גדולות של כרטיסי אשראי, חברות האשראי פעלו מאוד מהר כדי לא ליצור רעש תקשורתי ולא להפסיד כסף, אז הם מיוזמתם.
בעיקר העניין הזה, כן, כי, ברגע, כי זה כבר נהיה אשמתם, ברגע שזה מידע הזה מפורסם, הם כן. כאילו האחריות שלהם לפתור את הבעיה הזאת.
זה נכון, וגם ברגע שאתה מגלה את זה, או מישהו אחר מגלה את זה ופונה, אין להם, הם מיד מבטלים את זה. כרטיסי אשראי שנפרצים לצורך סחר, עושים את זה בשקט ובמחשכים ומוכרים רשימות, זה תמיד יצחיק אותי. האקרים שפורצים מוצאים 100 או 100 אלף כרטיסי אשראי, מוכרים אותם בכל מיני שווקים בדארקנט, so called.
כן.
ואז אני אומר, הם יכולים, אם אני רוצה לקנות את זה, אני יכול פשוט לשלם על זה עם אחד מכרטיסי אשראי שגנבתי.
נכון.
כמו לשלם מזכורת לאנשים שמדפיסים את הכסף בכסף שהם הדפיסו.
תכלס. אבל האם יש פה משהו שכאילו כדאי לחשוש כלקוח?
זהו, אז כדאי לך לחשוש, כדאי לך, כשאתה נרשם לאתרים, תמיד האתרים האלה שנפרצים, זה לפעמים אתר של הלו קיטי, שיש בו רק, אתה יודע, 3 מיליון רשומות, שזה נשמע הרבה, אבל זה כלום, וכל מיני אתרי צימרים, ואתרי קופונים, ואתרי תוכן, שלפעמים אתה סתם נרשם עליהם, כדי לקבל קוסטומיזציה, ואז אתה שוכח מזה.
לגמרי.
אז העצה תמיד הכי נכונה, זה לתת, לבחור סיסמה שונה לכל אתר. יש כאלה, כי כשאומרים לך, פרצו, התגלו שמות וסיסמאות לג'ימייל או לפייסבוק, זה לא קרה. כשאומרים לך את זה, זה אומר שמצאו איזו רשימה אחרת, שרוב האנשים שם השתמשו באותה סיסמה, והבן אדם ש... כל מיני הקרים, או לא הקרים, סתם אנשים.
וזה נראה כאילו זה שורש הבעיה, האנשים שמשתמשים בזה. כי אתם, כי הם לוקחים את אותה סיסמה של הג'ימייל, משתמשים בה לכל השירותים, וג'ימייל אומנם מאוד מובטח, אבל ברגע שפורצים לאחד מהדברים הלא מובטחים האלה, הכל חשוף.
עכשיו, הבעיה השנייה זה שלמשל הקטע עם תזכורות לשאלת ביטחון, כאילו שאלת תזכורת, אז וכל מיני פרטים נוספים, ברגע שאתה מפזר את הפרטים שלך בכל מיני אתרים, פה אתה נותן שאלת תזכורת, פה אתה נותן תאריך לידה, כאן אתה נותן כתובת, פה אתה נותן את הפריקנט פלייר שלך, כשפורצים לכל אחד מהדברים האלה, נאגר עליך יותר ויותר מידע. עכשיו, זה לא עליך שחר, כשנאגרים 3 מיליון רשומות מפה, 4 מיליון רשומות מפה, 5 מיליון רשומות משם, ועושים ביניהם הצלבות וחפיפות, אפשר למצוא כמה מאות או כמה אלפים, או סכום כלשהו של מידע, שיש המון המון מידע ופרופיל עליך, ובעזרת המידע הזה אפשר לאמת את הפרטים שלך באתרים יותר נחשבים, כמו אתרים בנקאיים או פייסבוק או ג'ימל. אז לתת מעט פרטים, רק את הפרטים הנדרשים, אם פתחת חשבון חד פעמי, לפעמים יש מיילים חד פעמים שאתה יכול לפתוח. בקיצור, לא לפזר את הפרטים שלך באינטרנט סתם. וכשאתה עושה את זה, תשים לב מה אתה נותן, ותבחר סיסמאות שונות, שחר.
סליחה, לא התכוונתי.
אבל לא צריך להיבהל כל פעם שנפרץ את הארזר. זה המסקנה, די.
פרסום סמוי בפייסבוק.
סמוי.
סמוי, כן, טוב, הוא התחיל כסמוי.
פרסום, בוא נתעכב גם על המילה פרסום וגם על המילה סמוי.
אולי יצא לכם לראות בשבוע האחרון, היו כל מיני כתבות בוויינט, שעיקרן היה לעודד אנשים לקרוא ספרים דיגיטליים, ולא רגילים שעשויים מנייר וחלומות מנופצים של סופרים עניים, וזה לא חדש שחברות גדולות מפרסמות באתרים כמו וויינט שהזכרנו, אבל דומיו, כן? כי זה לא משהו בלעדי שלהם. כל מיני כתבות, כן? ממומנות מסוג זה, שביניהן לבין תואר העיתונות אין שום קשר. כן אומר, כן? גם בקריירה שלי, באותו אתר, גם עסקתי בזה. גם אני אשם. נעשה כל דבר של כסף, ואני לא זה שהחליט על זה, אני רק בפועל, אתה יודע.
תראה, לפעמים גם באתרים, לפעמים כתוב שזה תוכן שיווקי או תוכן ממומן, או שזה חתום על ידי מישהו ש...
ואני שמח שאמרת את זה, כי חברת בזק בכלל לא מוזכרת בכתבות האלה, יש בהם רק דחיפה אגרסיבית לקריאת ספרים דיגיטליים. עכשיו, בזק חתמה על חוזה עם מיזם ספרים שקוראים לו עברית, והוא גם שייך לידיעות אחרונות, שזה אותה קבוצה של וויינט.
בוא נדבר על הסרטים.
רגע, מיד נגיע על זה, כי יש לי פה, יש לי אחלה...
דבר.
כן. ביחד השתיים מבקשות לשווק ספרים ללא הגבלה דרך השירות הענן הנוראי של בזק. ואני מסתכל לשירות לכם, נוראי. ומיד נספר כמה הוא נוראי, כי ניסיתי להשתמש בו ממש עכשיו. אגב, ניסיתי להשתמש בו גם לפני כמה שנים. הוא נשאר פשוט נוראי. השירות הזה כאילו מאפשר לך לאחסן ללא הגבלה מידע על השרתים של החברה, כמובן כל עוד אתה מנוי. וכזכור לך, אסור לחברות למנוע ממך לעבור, כאילו להתנתק מבזק, לעבור לכל אחד אחר, אז הם משתמשים בעובדה הזאת שברגע שאתה מתנתק, המידע הזה לא נגיש. הם אגב לא אומרים אם הוא נמחק או לא נמחק, רק הוא לא נגיש עבורך. אז אתה לא תרצה לעבור, כי כבר החסנת את כל חייך שם. אבל מה שפה באמת תפס את העיניים שלנו, היה מה שנחשף בבלוג 404 של עידו קינן, אחיו של כבודו, שסיפר שפנו אליו במשרד הפרסום אדלר חומסקי, מאוד מוכר המשרד הזה, והם החיים על הקמפיין, הם ביקשו ממנו לקדם איזו סרטון אנכי, שזה כבר מעצבן אותי שמה.
אני רוצה להתעכב על זה רגע.
על הסרטון האנכי?
כן, כן, כן. כי תוכן הסרטון היה שגיל חובה וצועק שם משהו, תמכור לי ספר, אני רוצה לעצור את הטיסה.
כן, בסגנון על הטיסת
שוקולד. אז אני רוצה להגיד כמה דברים על הסרטון. לא לנסות להשתחצן, אבל להגיד שאני הייתי מזהה את זה, אבל יש שם מספיק תמרורי עזרה לראות שזה לא משהו אותנטי.
למשל גיל חובב, הכל כך כל כך מוכר.
כן, שלא הרשה לעצמו להתפרע, למרות שעל זה שיחקו, שכאילו וואו, אפילו בן אדם מפורסם יוצא ממקליו כשנותנים לשירות, אבל זה שהוא ביקש תמכור לי ספר, זה היה מוזר, והיה יותר מדי קרוב לתמכור לי שוקולד.
גם לא מוכרים ספרים בטיסות.
אז כנראה, אני מניח שהם לא רצו, שהם כן כיוונו שאנשים יבינו שזה כאילו מזויף, אבל כאילו יכול להיות שהם לא באמת חשבו שאנשים לא יזהו את זה, כי הם לא... אז כמה דברים. אז אחד, זה גיל חובב שהוא מוכר וכנראה היה מוזר. שתיים, שהוא ביקש ספר. שלוש, שזה צולם אנכי. אבל זה אמור להפוך את זה לאותנטי. כן, אבל כן. לא, אם תסתכל בגרסאות שזה פורסם, זה צולם אנכי, אבל נערך, כמו שעורכים משהו אנכי לטלוויזיה, שמותחים את הסרט ושמים אותו בבלר מאחורה, כדי שירוף
באמת?
ב... זה בגרסאות שאני ראיתי שהסתובבו בפייסבוק, ואנשים אמרו שזה הגיע בוואטסאפ אליהם, אז הסרט היה רוחבי.
נו, באמת.
שצולם באנכי ונערך עם הבלור מאחורה, אז כאילו... כאילו הם כבר מראש עשו את עבודת עריכה
שעושים. יהיה בוואטסאפ מיד לרחומסקי, כן.
לא, כשזה מגיע בוואטסאפ, זה מגיע אנכי, וכשמעלים את זה לפייסבוק, פייסבוק תומך בנגן אנכי, אז הוא לא מראה את הבלר הזה. הבלר הזה זה מה שזה עבודת עריכה.
אין כלום בלר, זה באתרי חדשות, שמים את זה כדי לתמוך בפורמט הנורמלי.
כן. ואז אתה אומר, וזה הופץ ממש כנראה, יכול להיות שבגלל שזה נחשף, זה הופץ בכמה בודדים ונצפה בכמה בודדים. זה לא אף ברשת מכל כיוון. זה לא כאילו שהותקפתי בפיד פייסבוק שלי בסרטון הזה.
כן, ובוא נגיד
וגם לא בוואטסאפ שלי.
התוכנית שלהם הייתה שכל מיני אושיות פייסבוק מוכרות יקדמו את הסרטון.
זה לא קרה.
ושהוא יעלה לפייסבוק על ידי איזשהו יוזר פקטיבי, ומשם כביכול יהפוך
לוויראלי.
לא קרה, אני חושב, בין השאר, בגלל החשיפה הזאת, אני רוצה לומר, לצטט את דורי בן ישראל, הוא מאתר מזבלה שמוסקים בפרסום, שאומר בפירוש, תקנון פייסבוק אוסר על מכירת סטטוסים בכסף, אם נזכיר את עניין סטטוסים מצייצים, שזה בדיוק למה סגרו אותם, הן בעמודים והן בפרופילים האישיים, ועל פי התקנון גולש שימכור תוכן בתשלום מצד שלישי, דינו סגירת פרופיל הפייסבוק לצמיתות, שזה... אתה יודע, בוא נגיד, אנחנו יודעים שכל האושיות האלה עושים את זה, ואף אחד לא סוגר אותם, אבל זה כאילו, בוא נגיד, רק בגלל שתפסנו אותם, אנחנו יודעים את זה. כי השאר, נגיד...
לא, לפעמים נותנים מכשיר סלולרי, ואתה אמור לציין כאמור טוב ונחמד ומגניב ולצלם איתו סלפים, יש כל מיני, נותנים לך איזה תחתית,
זה נייטיב.
תחתית לקפה, וכותבים לך להקדשה, או שמים איזה סטטוס שלך על תחתית לקפה ומדפיסים, אני ראיתי משהו כזה, ואז אתה, כשאתה מקבל את זה, אתה באופן אותנטי מתלהב, וואו, אני מספיק חשוב בשביל שידפיסו את הסטטוס של קפה, ואתה מצלם את זה, והמתנה שקיבלת זה התהילה ותחתית הקפה הזאת.
תהילה ותחתית הקפה, זה אחלה כותרת. אני אוסיף ואומר שזה, מה שתיאר את המחשבות שלנו פה, שזה מעלה גם שאלת האתיות והאחריות של אושיות הפייסבוק כלפי קהל עוקביהם האדיר, במיוחד בסרטונים מסוג זה שמופצים ללא כל יכולת מצד הצופים להבין שמדובר בתוכן שיווקי.
בוא נחזור רגע שלב אחד אחורה, לשבוע הקודם שדיברנו על רן אפלברג.
נכון.
אם רן אפלברג מספר סיפור מזויף, על מישהו שהשתולל בטיסה, הוא כותב את זה בטקסט, אבל הוא לא מקבל על זה כסף.
לא, אבל...
הוא מדע, אני יוצר בסיטואציה שאני לא יודע בעצמי מה אני יוצר, תיאורטית.
אוקיי, כן, מעניין. אם הוא מספר סיפור פיקטיבי, על מה, בן אדם שקורא ספרים דיגיטליים?
לא, אם הוא מספר סיפור פיקטיבי, האם הוא חייב להגיד לי שהסיפור פיקטיבי שהוא קיבל עליו כסף, אם הוא לא מקבל עליו כסף,
זה, אבל זה סיפור שלו, כי הוא סופר.
אם רק סיפור פיקטיבי, ראיתי בן אדם משתולל במטוס.
אוקיי, בוא נגיד, זה כל כך, כל כך אפור ומסובך. זה מתאים לתודה, אני לא יכול, אין תשובה למה נכון.
בוא נפנה לשפינוזה ודקארט, נפנה לכתביהם, נראה מה...
אתה יודע מה, זה לא חדש שמשלמים לאושיות פייסבוק לפרסם דברים, אבל זה מקבל פה תפנית מאוד שונה, כשמדובר בתואנת שווא שבאמת מדובר בווידאו לגיטימי. הרי זה הפרסומות הכי סמויה מבין הפרסומות הסמויות שראים.
זה, אבל היא לא סמויה, תראה את הסרטון.
לא, סליחה, הוא אומר, תמכור לספר, הוא לא אומר, אני בזק, הוא לא אומר, אני שירות בזק
כן,
קלאוד.
אבל, זה לא נראה אמיתי.
אנחנו מזהים שזה לא אמיתי. באותה מידה גם סרטון השוקולד המקורי יכל להיות, אתה יודע, פרסומת לשישי משפחתי.
האמת שעשו, זה מצחיק, עשו על זה מערכון, שעל סרטון השוקולד הראו מערכון, בנדמה לי בארץ הנהדרת, שהם הראו איך הם מביימים סרטון כזה, שמביאים שחקנים שיצעקו ומביאים...
ותשמע, זה מאוד אפשרי לביים כזה, כפי שהם עשו, אבל... כן. בוא נשים רגע את הפרסומת המעצבנת, כי אני ממש לא אוהב שעובדים עליי. בוא נדבר רגע על השירות הזה. אני רוצה להתלונן, אוקיי? השירות נע בין גרוע ללא עובד. רק עכשיו, ממש לפני ההקלטה, ניסיתי להתחבר, והוא טען שהסיסמה שלי לא נכונה. למרות שהיא שמורה על ידי חרום, זה לא קשור אם אני זוכר או לא, והוא אומר לי שהיא לא נכונה. איפסתי אותה. נרשמתי מחדש לשירות שלא לצורך, כי כבר הייתי רשום, ואת זה אומר לי רק אחר כך, אחרי שסיימתי להירשם. ואחרי כל זה, הופיע לי הודעה, לא ניתן להתחבר כרגע לשירות. אותה הודעה מופיעה לי כבר כמה שנים. למרות שאני רשום, ופעם פעם זה עבד, ויש להם גם איזה תוכנה שאתה מוריד למחשב של הגבות, והיא לא עובדת, ואם כן עובדת זה אולי, אולי 30K upload, שזה נוראי, כי זה הגבלה, כאילו לא הגבלה, אני חושב שזה אחד השירותים הגרועים, ואם אתם רוצים עכשיו למכור לי פה, קחו ספרים בלי הגבלה, כאילו, אז תלכו לזזל, כיוון שגם השירות המינימלי שלכם לא
עובד. אני אגיש לך דיסקון קי עם וי-פיי.
כן, תודה.
תגבה את הכל עליו. הנה הענן שלך.
כן, זה 16 ג'יגה, אם לא חפת לך.
כן, וזה שלך כבר.
נכון, הוא ללא הגבלה, אבל גם לא עובד. לא באטרי, בלי סוללה. ארדואינו.
ארדואינו, מאוד טלוויזיוני, שחר. ניסיתי לעשות את זה אותנטי, אבל לא.
מאוד טלוויזיוני, הנה הוא פה. כן. לכל צופי היוטיוב שלנו, אתם יכולים לראות אותי, מחזיק אותו. אם לא, לא יודע, תכתבו את המילה ארדואינו. זה כאילו אותו לוח. אנחנו מדברים פה על לוח פיתוח. כן. מאוד מאוד נחמד.
אתה יכול לנגן עם זה על בננות?
תיאורטית, כן. Okay. כמו המייקי מייקי שלך, זה על אותו בסיס, אני אומר לו, או שהוא ארדואינו, או שהוא משהו אחר שם בפנים.
לא, לא תיאורטית. האם נחבר לזה עכשיו בננה, תוכל לנגן עליה?
אני צריך איזשהו חיישן.
אתה צריך איזשהו חיישן.
כן, אבל יש לי עוד כמה דברים שאני כן יכול לעשות איתו, וכבר עשיתי, וזה מה שרואים פה מאחוריי. תראה, ארדואינו הזה הוא לוח פיתוח
בפסט. מה שמופיע פה מאחוריך זה Department of Homeland Security.
מה, איפה?
מסתכלים, בוחנים את זה.
אל תפריע לי. הלוח הזה, אדון נודניק שמוציא אותי
במסיח ידעתי. זה נראה כמו פצצנו, מה אני אעשה?
זה, כמו שהיה לילד המסכן ההוא שעצרו אותו, של מוחמד מוחמד.
שלך בטח גם עובד.
כן, כפצצה. המכשיר הזה יש לו כמה יציאות דיגיטליות וכניסות, אתה יכול לחבר לו כל מיני חיישנים ורכיבים, ובעצם להשתמש בו כמחשב לכל דבר, הוא מתוכנת בשפת C, מין ז'אנר של שפת C, ומאפשר לכל אחד ואחת לייצר הרבה מאוד דברים מגניבים. למשל, אוטומציה ביתית, אני יכול לקחת אותו.
אמרת אוטומציה ביתית, קנית אותי.
וזה ממש מגניב, תקשיב.
עכשיו תסביר מה זה בעברית.
זה נקרא ממסר.
כן.
יש בפנים סליל מגנטי.
רגע, אני אתאר את זה, זה לוח שהוא יותר קטן מארדואינו, משהו כמו 2 סנטימטר על סנטימטר, עם קובייה כחולה שמחוברת אליו, וכל מיני מעגלים מודפסים, וכניסות לכבלים.
שלושה פינים וחיבורים דיגיטליים. הממסר הזה מתחבר אל הארדואינו, האמת שמתחבר להרבה מאוד דברים, אבל נגיד בפעם, בהקשר הזה לארדואינו, ודרך התוכנה כאן, אני יכול לשלוח לו פקודה חשמלית, תפתח או תסגור את המעגל. עכשיו, אתה יכול לדמיין עצמך, מה אני פותח וסוגר מעגל, למשל, תאורה? אני יכול לחבר את זה אל מנורת שולחן, למשל, ודרך אפליקציה בטלפון, דרך שרת שאני פותח על המכשיר, דרך פקודה מהמחשב.
אתה יודע, על מנורת שולחן יש כזה דבר שחור, שקוראים לו מתג, עם האצבע שלך.
כן, אם אתה לידו. כן. אבל לעומת זאת, ותראה, פה באמת ה...
זה מדהים, כי בשיעורי האלקטרוניקה שלי בכיתה ד'
לא, זה לא היה קיים אז.
כאילו, כשמישהו הביא מתג, וואו, כאילו כולנו התקהלנו סביבו, כי אנחנו רק חיברנו בית מנורה כזה עם סוללה של 9 וולט.
היה לך את הסיכה המתפצלת, ואז היית מסובב בשביל לסגור מגל.
הסיכה המתפצלת הזה, ומישהו הביא מתג אמיתי, אנחנו היינו בשמיים, מישהו פעם הביא מתג כזה של פחת, מפסק של פחת, ואיתו הוא חיבר. עשינו, עשה מעגל חשמלי שיעור אלקטרוניקה, ואז הוא אמר, אמרתי, רגע, זה הפחת כמו אצלי שקופץ בבית? הוא אמר לי, כן. אמרתי, וואי, מגניב. הוא אומר לי, אתה יודע מה, אם אני אחבר את זה לחשמל, זה יקפוץ.
יופי. ומאז לא שמענו עליו.
לא, הוא חיבר את זה לחשמל, ושמענו כזה פיצוץ, ואז כזה, וכאילו שמענו רעש, ואני כזה אומר לו, וראיתי שהוא בסדר, אז שאלתי אותו, זה קפץ? הוא אומר לי, כן, זה קפץ.
יופי. ואז... זה איש ילד מומתם.
ומסתבר שהקפצנו את החשמל בכל בין. הקפצנו, הוא עשה את זה, אני באמת לא הודעתי אותו לזה.
כן, תשאל אותו מה קורה, מכניס מזלג לתוך הטקע. אז
הוא הקפיץ את כל החשמל, הוא הוריד כל החשמל בכל בית הספר, ואבא בית תיקן את זה, ואז אחרי זה עשו לנו שיעור שלם של בטיחות בחשמל, והיא אמרה, הוא יכל להפוך לגוש פחם, ומזל שזה נגמר ככה, ומזל שהרצפה לא הייתה רטובה, כי אז הוא היה מתחשמל, ואני כזה, לא עשיתי כלום, הוא באמת.
אבא, הוא אליך גם בטענות.
כן, כן, הייתי איתו בכיתה, אמרתי, וואלה, הוא אמר, תראה מה יקרה כשאני אחבר, זה יקפוץ, והוא חיבר. אז סליחה שסטיתי מהנושא, פשוט נזכרתי בסיפור הזה, בגלל שיעורי האלקטרוניקה, שאני מניח שהיום הם הרבה יותר משוכללים, כי הם משתמשים בדברים כאלה שעולים דולרים בודדים.
אני שמח שהעלית את זה. המכשיר הזה משתמש במתח של 5 וולט, USB, רגיל. למעשה כל המנגנון הזה פה מאחוריי, הוא מופעל על ידי בטריות כרגע, כי הוא מחוץ למתקן שלו. ומה שאתה אמרת, הרי מה אני צריך, יש פה מתג, הרי העובדה היא שאני יכול להפעיל את זה מכל מקום. לאו דווקא אם אני נמצא ליד זה. בכך אם אני רוצה להפעיל את התריסים של הבית, או ראיתי, יש אנשים שעשו פרויקטים מדהימים, כי אתה מחבר לו חיישן לחוט, ועם מד קרבה, ואתה יודע, מד מרחק אולטרסוני, ונגיד אם מישהו נכנס לחדר, הוא מדליק את האור וכן הלאה.
אז כאילו אם יורד גשם, זה יסגוח את התריסים, אם שכחת, נגיד.
למשל, כן.
או אם אתה רוצה לעשות, אני ראיתי כשבשיעורי אלקטרוניקה קצת יותר מתקדמים שעבדנו עם לגו, אחד הפרויקטים היה שמישהו שם חיישן חום, של לגו בתוך איזה משהו כמו חממה, וכל פעם שזה היה חם מדי, הוא לקח מנוע ופתח את הדלת, נתן להעביר להיכנס, בדיוק. וכשהיה קר מדי, הוא סגר את הדלת ונתן למנורה בפנים לחמם.
ביקרתי לפני איזה שנתיים בקרסטרון, זה חברה שעושה אוטומציה ביתית ברמה גבוהה, כן, כן. לא הדברים האלה. יש להם מוצרים באלפי שקלים, ומה שהוא סיפר לי שם, זה שמה שעושה באמת את האוטומציה הזאת, זה התרחישים. וככל שאתה יותר טוב בתכנות, ככה אתה יכול באמת להגיע לרמה יותר גבוהה. למשל, מה שקורה פה מאחוריי, יש פה פאנל עץ ענקי, עם כל מיני לוחות ארדואינו, והמון חוטים שמחוברים ביניהם. הפאנל הזה שולט ברכבת, בכל המסותים שיש. הכינותי מראש את זה, זה מסות. המסות הזה מאפשר לי להזיז מצד לצד את המסילה. כן, טרנאוט. זה נקרא מסות עברית. מה?
עתת?
עתת? לא.
עתת זה לא הבן אדם שיש...
עתת זה אולי הבן אדם שמעוטט, או שקשור לזה, זה...
שמזיז את הידית.
הדבר הזה הוא החלק במסילה שזז, ממסילה אחת לשנייה, מאפשר לרכבת לפנות בין מסילות. אפשר להפעיל אותו בכל מיני דרכים. אחת מהן, למשל, היא מנוע סרבו. זה מנוע מיניאטורי כזה, שאני הדפסתי לו במדפסת הקטנה של M3D שקניתי, סוף סוף, אגב, מצאתי מה לעשות איתה.
כן.
אז הדפסתי לה מין מנוע כזה, והמנוע הזה מתחבר פה למטה.
רגע, מה, איזה חלק הדפסת? משהו שמחזיק אותו?
כן, זה מקבע כזה, כדי שתוכל לשים אותו. אתה יודע, זה דברים שבדרך כלל עולים הרבה כסף, כי מוכרים אותם לרכבות. אז אתה מחבר אותו לזה...
אז זה אתה מטמין באדמה את המנוע הזה?
כן, זה נסתר מתחת למסילה.
אגב, למאזיננו, שחר מחזיק מסילת רכבת שנראית פשוט כמו Y, מפוצלת, מתחת היה מין מנוע עם כזה מתג.
ביו, והמתג הזה מזיז את המסילה מצד לצד. אז זה למשל נשלט על ידי ארדואינו. משהו שאם הייתי רוצה לקנות אותו כמוצר, הייתי צריך לשלם הרבה מאוד כסף, והמנוע הזה עלה לי כאילו $1.50, וארדואינו, הלא מקורי, עולה כאילו $1.13. המקורי, אגב, עולה איזה $30. אז מה שאני רוצה לומר, זה שכמה ארדואינו, ואותו אמר, כן, כמו רסברי פאי, שהוא יותר חזק, מאפשרים לאנשים כמוני לייצר דברים בעצמם מבלי ממש לדעת, כי אני לא יודע לתכנת, לא בסי ולא שום שפה, אבל יש אנשים שכן יודעים, ויש קהילה מעולה בכל העולם, וגם...
אתה מייקר בעצם.
אפשר לומר, כן, עכשיו במדפסת אני ממש מרגיש מייקר, כי אני מייצר דברים וזה... זה פתח לי את המוח, כי יש פה דברים ממש מגניבים. אז אני ממליץ לכולם, לכל מי שאוהב את הדברים האלה, לכו תקנו לכם ארדואינו מאלי אקספרס ודיל אקסטרים.
ותקנו מייקי מייקי, תוכלו לשלוט ברכבת עם בננה. לא, בארו.
בלי סוללה. ההמלצה בדקה, אהוד, מה ההמלצה שלך ליום?
החדשות בטיוואנית, באנימציה טיוואנית.
אנימציה טיוואנית או בשפה הטיוואנית?
גם וגם. Next Animation, זה מה שקיים כבר הרבה שנים, וכל פעם כזה מפיצים אותו כמשהו ויראלי נורא מצחיק, ששומעים, אתה יודע, שומעים סינית, או שומעים איזושהי שפה אסייתית מוזרה כזאת, וזה נורא מצחיק, כי אנחנו לא דוברים אותה ולא מכירים אותה. ואז רואים הנפשה תלת מימדית, מוגזמת ומוחצנת של כל מיני פרשיות. אם זה פעם הם עשו על גואל רצון, והם עשו על ג'סטין ביבר, והם עשו על נתניהו, והם עשו את נתניהו בגלל שהוא כאילו יהודי, הם עשו את
נתניהו. זה ישראלי כאילו?
לא, 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 לא.
פשוט...
זהו, זו חברה שעושה מנפישה חדשות. עכשיו, אתה יודע, לפעמים בחדשות אתה רוצה להדגים משהו ב... אין לך את הדמויות, או אין לך פוטאג' אז אתה רוצה לשחזר את זה באנימציה תלת מימדית. כשעושים את זה בעיקר בחסונות, שמטוס מתרסק, או שיש איזה... ויש כאלה שעושים את זה שאין להם פוטאג' של אנשים מפורסמים, או שהם רוצים להראות איזה משהו שקשור לדונלד טראמפ, אז הם צריכים להראות אנימציה של דונלד טראמפ כזה צועק מתעצמת. אז החברה הזאת עובדת עם חברות חדשות, והיא מנפישה להם. הם אומרים, הנה הבריף, הנה התסריט, טראמפ אמר ככה, אובמה אמר ככה, ואז כזה הם מנפישים אותם ועושים את זה נורא. זה עכשיו זה. פשוט הם עושים את זה כל כך, וחלק מהסרטים שלהם משחררים ליוטיוב, לא מוכרים אותם כדי למשוך לקוחות, כדי למשוך, להראות, תראו איך אנחנו הם מצחיקים, מעניינים, עושים את העבודה מהר וויראליים. כאילו, גם אם הם מוכרים את זה לאיזה הפינגטון פוסט או CNN או לאיזה אתר ישראלי, הנפשה ספציפית של סיפור ספציפי, אז פתאום זה יהפוך להיות ויראלי, כי זה נורא שונה מכל מה ש... מכל הסתם להראות עוד פעם פוטאג' ישן של ביבי עולה במדרגות בכנסת.
אבל זה ערוץ יוטיוב.
אז יש להם ערוץ יוטיוב שמדגימים בו את היכולות שלהם עם כל מיני סיפורים אקטואליים, וזה פשוט נורא מצחיק, משעשע ומחכים לראות את נקודת המבט שלהם על המערב.
קול מאוד. ואני רוצה להמליץ לך על וואלס וגרומית ב-360 מעלות. זה ממש פרויקט מגניב. אפשר לראות אותו דרך הדפדפן חום, אבל הוא אינטראקטיבי דרך מכשירי אנדרואיד. אתה יכול להסתובב בפנים...
אז אני צריך קארדבורד כזה או...
לא, 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 360, לא VR. אתה פשוט מחזיק את הטלפון ואתה מסתובב סביב סביב. מאוד מאוד מגניב וממש כיפי גם לצפות בזה. זה... עשוי כעלילה אינטראקטיבית, ממש מגניב. המלצה מספר 2, משהו שהוא ישן, אבל גיליתי אותו, אני לא אמרתי כמה שזה מצחיק. אתה זוכר את הני בובו?
לא.
זה, הייתה איזה ילדה שמנה בצורה מורבידית, ואימה השמנה עוד יותר, שהם היו הווייטרש, הכי ווייטרש בעולם, והייתה לה סדרת ריאליטי. וזאת הפרודיה על סדרת הריאליטי הזאת של קולג' יומר, זה מצחיק מאוד, אני ממש ממליץ, תצפו. ועד כאן להפעם, אל תשכחו לעשות לו לייק, שר וסאבסקרייב, ספרו החברים
שלכם. רגע, אני חפשות עם הידיים.
אז כן, סליחה, בבקשה. לצופנו, עשה להם לייק,
שר
וסאבסקרייב. תירשמו לפודקאסט, יש לנו אחלה RSS, תיכנסו גם לפוסט, יש אקסטרה דברים מעבר מה שאנחנו אמרנו פה, וכמובן כל השואו נאוטס, אל תשכחו, שאנחנו פה כל שבוע, אז אהוד קנן, תודה רבה.
בשבוע הבא אני טס לחול, אז אנחנו נראה מה יקרה.
רגע, זה כבר שבוע הבא?
CS, שבוע הבא.
אוקיי, אז בואו קודם כל נאחל לאהוד קנן פה טיסה נעימה, הוא טס לתערוכת CS בלס וגאס.
כן.
אז כשתחזור...
אני לא מבטיח רולת שנעשה איזה עדכונים קצרים משם, ננסה להקליט, לא יודע, נחשוב על זה, נפרמט את זה.
זה די יום מעייף שם, אז כל מי שהיה שם מכיר את זה. אז נאחל אהוד ליהנות ב-CS כשהוא יחזור, כמובן אנחנו נסכם את האירועים שהיו שם. אז אהוד קנן, תודה רבה.
תודה. שחר. שושן, תודה.
שחר, איך? לא, שוב, שם משפחה.
שחר כן. שושן, תודה.
תודה רבה, לא באטרי, להתראות.
ביי. לא באטרי. בלי סוללה.